ישי כהן, שלום ישי, ערב טוב ישי.
ערב טוב.
על הקו השני אבי גרינצק, שלום אבי.
ערב טוב.
מיד מילה לרשויות המקומיות, אבל הדבר הדרמטי של היום זה תלושי המזון, והשופט השמרן, השופט שטיין, שהילד שקד והליכוד, הנה אומרים, הנה הצלחנו להשחיל לבית המשפט איזה שופט שמרן, במילים אחרות ימני, מגיע עתירה של התנועה לאיכות השלטון, בנושא שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה אותו אחרי 4 חודשי עבודה, ושאלה שאלות, וניסתה בכל דרך לפרק את הנושא הזה, אבל לא הצליחה, אין מה לעשות, זה חוקי, וזה אושר, וזה מגיע לבגץ, בגץ לא רק שלא מגלגל את העתירה החוצה, מוציא צו שמונע מעשרות אלפי אנשים לקבל רגע לפני החג, טיפה קצת עזרה מינימלית, וזה אנשים שנמצאים בדירוג הכי תחתון שיכול להיות מבחינה סוציו-אקונומית, זה לא אנשים שלא רוצים לעבוד או לא, זה אנשים שבורים ורצוצים. ואני שואל אותך, אישי, אז מה כל העניין עם הבגץ והרפורמה? בוא נניח שיהיו שם 9-10 שופטים שמרנים.
דיברת עכשיו עם השר מלכיאלי. אני אגיד לך שלפני כשעה וחצי דיברתי עם אחד השרים בש"ס, והוא לא מלכיאלי. ודיברנו על הנושא הזה, ואז אמרתי, תקשיב. ישי, הנה עוד הוכחה, למה אנחנו כציבור חרדי, הרפורמה המשפטית, נכון בשלב הזה, אחרי שהורידו את פסקת ההתגברות הרחבה.
גם מלכיאלי אומר את זה לא, פה, במילים אחרות.
אז לא שמעתי את מלכיאלי אומר את זה, אז לכן נדגש גם שזה לא מלכיאלי. אומר לי, הנה, קיבלנו את השופט אלכס שטיין, שנחשב לאחד השופטים השמרנים ביותר, שקהלת אמרו שזה אחד ההישגים, ששקט חגגה את המינוי שלו לבית המשפט, העליון. אומר אותו שופט שהביא, ואני אומר את המילה להבדיל, את השתק השיפוטי בסיפור טרי, עכשיו מוציא צו הרי, לא משנה אם זה זמני ואם זה סופי, אבל עוצר בפועל את המהלך הכי חשוב של שס, אז זה לא משנה גם, יהיו 15 שופטי בגץ, כולם שמרנים על מלא כמו שיריב לוין רוצה, כשזה ייגע בנושא דת ומדינה, כשזה ייגע בנושאים שקורים לציבור החרדי, איננו לא נשואות לבגץ, לבית המשפט העליון, אנחנו לא תלויים תקוות, ולכן שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, שזה הדגל של יריב לוין, לא באמת מעניין אותנו.
אוקיי, אבי, אז אולי הציבור החרדי צריך לומר די לרפורמה, כי גם ככה לנו היא לא תסייע?
לא, קודם כל לא, כי זה דבר הרבה יותר יסודי, אבל אני רוצה רגע להתווכח על הסיפור על עצם ההערה שעושים סביב ההחלטה של שטיין. צריך להבין משהו, שטיין לא נתן החלטה לגופו של עניין, הוא גם מדגיש את זה, שאין בהחלטה שלו שום דבר שמתייחס לגופו של עניין. הוא אומר, ברגע שיש טענות על נושא תקציבי משמעותי, טענות שכנראה בנויות באיזושהי צורה של טענות משמעותיות על קריטריונים, על בעיות חוקיות, אז הוא צריך להתייחס לזה, והעצירה היא כדי שלא יהיה מעשה עשוי. זה דבר שכן מקובל והגיוני. מה יתקבל בהחלטה אנחנו לא יודעים. על זה יהיה מקום לצעוק, או בטח אם יהיו שופטים שמרנים שם, שיקבלו החלטה והתערבו בזה.
אבל למה עתירות אחרות בגץ יודע לדחות על הסף? אומר שנייה.
תלוי מה, כל עתירה שתגיש על קריטריונים וחלוקה חדשים.
אז במקרה הזה, ייעוץ משפטי ומשרד המשפטי.
רגע. כל קריטריון שתגיש, שתטען שקריטריון שהמדינה בנתה כעת לחלוקת כסף, ותמצא פגמים כלשהם, ותיגש עם עתירה לבגץ, יש לך סיכוי טוב לקבל לפחות
כמה ימים של עתירה. אבי, אתה באמת בונה השופטים שמרנים שיגנו
על הציבור החרדי? אני לא יודע אם הם יגנו על הציבור החרדי או לא, אבל זה בדיוק הנקודה, אני לא צריך שהם יגנו. המגוננים שלנו, לצורך העניין, זה האנשים שאנחנו שולחים לכנסת. השופטים, התפקיד שלהם זה לא להזיק במקרה הזה. הבעיה שלנו עם שופטים אקטיביסטים, זה לא שאנחנו צריכים פה איזשהו מאבק בתוך בית המשפט, שאלה יגנו עלינו ואלה יתקפו אותנו. האקטיביסטים פשוט קופים את הערכים שלהם, והשמרנים לא עושים את זה. אנחנו אומרים לבית המשפט העליון, אנחנו מסדרים מצוין עם הכנסת. ברגע שמה שנחקק בכנסת מבוטל בבית המשפט, אז אנחנו בבעיה.
זה הסיפור של שופטים שמרנים. אני רק אומר, זו לא דעתי, זו דעתם של שלושת ראשי הסיעות החרדיות, השרים החרדים וכל אחד.
דיברנו על זה גם כאן.
לא, אני אומר על בסיס גם דברים ששמעתי לא לפני חודש, אלא ב-24 שעות תכונות, גם ברעיונות גלויים, כדוגמת השר גולטנופ, לא באיזה שיחת תיתרו, שיחה אחד על אחד, אומרים לך, איננו לא נסו עושה בגץ, שינוי הרכב הוועדה מינוי שופטים לא שייך לציבור החרדי, לא מעניין אותנו, לא מעסיק אותנו, זה לא קשור אלינו, כל הסיבה שאנחנו כרגע בשלב הזה תומכים ברפורמת המשפט, זה נטו בגלל מחויבות קואליציונית ותו לא.
אני מסכים, אבל רגע, ישי.
אני מסיים, אבי, אני מסיים. הציבור החרדי אכן תומך בשינויים דרמטיים בכל מה שקשור למערכת המשפט, אבל כל עוד שאין את הסוגיה המרכזית של פסקת התגברות רחבה שעליה נתניהו התחייב, עליה גפני אמר שלולא פסקת התגברות רחבה אין זכות קיום לממשלה, כשזה לא קיים ברפורמת המשפט, שיריב לוין יאכל את הפרות שהוא מבשל ומגדל, זה לא קשור.
אני אגיד לך משהו, קודם כל אני לא חולק עליך שמבחינת המפלגות החרדיות כרגע מה שיותר אקוטי מבחינתם זה פסקת ההתגברות, חד וחלק, נכון. אבל אני, בוא נסכים, ואתה גם תסכים איתי, שהסיבה ששלוש ראשי הסיעות החרדיות פתאום מדברים משהו על ההקשר הזה של פתאום הרפורמה פחות בוערת להם, זה בעצם מנוף לחץ על הממשלה, וגם על יריב לוין וחבריו, של בואו תסתעזרו לנו לסגור את הפינה של חוק הגיוס, אחרת אנחנו גם פחות נתלהב ממה שחשוב לכם. אבל בתוך תוכם, גם לוין יודע את זה, וגם מפלגות החרדיות יודעות את זה, שהרפורמה מועילה לחרדים יותר, כנראה הרבה יותר מאשר מועילה לשאר מצביע הימין, כי הציבור החרדי היה הראשון שנרדף, נרדף על דבגת לכל אורך הדרך. רגע, אני אזכיר לך, שנייה, אני...
עילת הסבירות, רגע, שנייה, בוא נעשה סדר.
הכל,
עילת הסבירות, כל המדינה בערה כאן 9 חודשים על סיפור עילת הסבירות. מה עילת הסבירות
מפייעת? אני אתן לך דוגמה מהותית, בסדר? להבדל בין סגנון שיפוט, אתם השארת על שופטים שמרנים קודם, בסדר? שופטים שמרנים הם שופטים שלא מכניסים את הערך שוויון, אין ערך שוויון בחוק, כשחוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לא כתבו בו את המילה שוויון, במוצהר, הכנסת בחרה למחוק את המילה הזאת. בא בגץ עם שופטים אקטיביסטים, והודיע שלדעתו צריכה להופיע שם מילה שוויון, ובשם הערך המומצא הזה, נפסלו חוקי הגיוס עד היום, עד למקום, וגם דברים אחרים, אפילו
אירוע של שתיים בגבולה.
שופטים, אם תסיק, לא, לא, אם תסיק שופטים שמרנים, לא, אבל אישי, אתה לא מבין את הפואנטה. שופטים שמרנים מראש, יגידו לך, לא, אין ערך כזה בחוק, לא מופיע כזה ערך בחוק, אז אי אפשר לפסול חוק בשמו. זה חלק מהעניין, הדברים הם הרבה יותר יסודיים.
אתה אומר שסוגיית חוק הגיוס תמשיך להתגלגל איתנו שנים קדימה,
אני חושב שפתרון, הפתרון האמיתי בכל דבר, בגיוס, בגיור, בכל תחום אחר, בנוי קודם כל על רפורמה אמיתית במערכת המשפט. אני יודע שזה קשה להבין, ולפעמים חפשים פתרונות קסם, ואנחנו בטוחים שהנה, נכתוב ככה ונעשה ככה ונסגור דיל עם הרצוג ובריאנט, והם יחיקו אלינו יותר או פחות, אז הכל ייפטר, זה לא יעבוד. מה שיקרה, אם נלך עם גנץ או עם הרצוג, עם כל הטריקים האחרים שהציעו לנו, מה שיקרה זה שעוד חצי שנה עוד פעם בגץ יצאו לזה, ועוד פעם נחזור לאותו קרוסלה, רק יכול להיות שברכב פחות אידיאלי. זה הכל. שום דבר, הרי זה קרה עד היום, זה מה שקרה עד היום. היה לנו איזה 5, 4, 5 פעמים, עברנו חוקים, תיקונים, סיפורים, תמיד זה הגיע לאותו מסלול שבגץ אומר שזה לא שוויוני וכל מיני סיבות אחרות ופוסל את זה. מה אתה חושב, שאם תוסיף עוד 200 במכסה או עוד איזה שינוי קטן, הוא פתאום יחליט שזה כן שוויוני, בגץ כן יאפשר לך לרמות אותו כביכול? הרי זה קשקוש. הדבר היחיד שצריך זה שיפוט במערכת משפט שמראש מגבילה את כוחה באופן עצמי, מגבילה את כוחה, מכירה בזה שהיא שמרנית, שהיא לא יכולה לשנות חוקים ולפסול אותם סתם. ואז יש לך סיכוי לפתור את הבעיה הזו.
טוב, אני רוצה לעבור איתכם לעוד עניין אחד אחרון, הרשויות המקומיות, באמת הארץ כמרקחה, כמו שאומרים. תחילה שאלה אליך, אבי, אתה יודע, עכשיו כאיש תקשורת, אתה לא נציג רשמי בשום מקום. איך מסבירים תקשורתית את מה שקרה באלעד? בוא תסביר לציבור. ספרדים, ליטאים, חסידים כאחד.
אני אגיד לך ככה, שאלת אלעד, קודם כל אני עוד לא יודע, אתה יודע, יש לנו עוד חודש וחצי בחירות, איך תדע מה יקרה אדם.
לא, לא משנה, זה כבר מעשה עשוי, כמו שאמרת.
אבל אני אגיד לך עוד נקודה. באלעד יש לדגל מורכבות פנימית, וזה לא סוד אני חושב, גם בלי להכניס את ראשינו בין הערים הגבוהים, אנחנו יודעים שיש מורכבות פנימית מסוימת בדגל התורה, וגם ברמת ההנהגה הרוחנית שלה, בין שני צדדים. עכשיו, דגל כממסד לא חתמה על הסכם עם שלומי אמונים באלעד. אין, לא, בשונה מהסכמים אחרים, וכולנו מכירים, רואים איך נראים הסכמים אחרים, היה חבר כנסת יעקב אשר חתם לבדו, בתור איזשהו מייצג של עשייה, וזה גם סוג של מסר, זה אומר, נכון, יש לנו קבוצה ובצד שאנחנו מחויבים, כן, ללכת על זה, אבל זה גם איתות שאומר לדרי, היי, אנחנו לא סגרנו לגמרי את הדלת. ואני חושב שדרי, ומבין בשלב הזה, כאילו, שהאתגר של אלעד בסוף תלוי אך ורק בו, כי בבחירות הנתיות שאף קיבלה 50% מהקולות באלעד, אם הוא יצליח להביא את כל מצביעי ש"ס מהבחירות הארציות האחרונות,
להצביע את המפעם לחוץ-לחוץ,
יש עוד פשוט העיר.
זה לא הייתה השאלה.
אני אמרתי בה את השאלה, וגם אני עניתי לו, אני עניתי לו גם על משהו לא שאל.
אני רוצה, תן לי, אני רוצה
משפט. שאלה כל כך פשוטה, אני לא מבין למה צריך להתפלסף.
יש בסוף, רק לפני כמה שבועות פלוס מינוס, שמענו אותך בכסת יצחק פינדרוס. מי שהיה האיש שעמד במרכז ההסכם לפני 5 שנים, הוא היה המועמד שנקרא על ידי בג"ץ. אומר
הוא לא, בסוף הוא לא היה מועמד לצערנו, אבל זה כבר סיפור אחר.
והוא אומר ממש לאחרונה, שלמרות שהוא נפסל, ההסכם קיים, וצריך לעמוד בהסכם, וצריכים לתמוך במאומת שעס, הוא אומר את זה בשידור ברדיו. מה קרה בשבועות האחרונים שפתאום אומרים...
אני לא יודע אם קרה, אבל שתשאל למשל את חבר הכנסת פינדרוס, יכול להיות שאם תשאל אותו עכשיו, הוא יגיד לך שצריך לעמוד בהסכם? אני לא יודע, זה דבר שאתה צריך לשאול אותו, לא אותי.
נראה לי שהתשובה ברורה.
טוב.
תשמע, בסוף זה האירוע של אלעד, מלמד אותנו שאין ערך להסכמים.
עכשיו, לא, אני לא חושב. רגע, אני אגיד מילה.
דיברת 3 דקות על אלעד, לא הפרעתי לך.
אוקיי.
אני אומר, בסופו של דבר, אין ערך להסכמים בין סיעות, בוודאי לא ברשויות המקומיות, ולצערנו גם בתוך הציבור החרדי. ואני חושב, ואולי גרינצייג עכשיו יקפוץ ויגיד מה הקשר, אני חושב שבסוף, זו גם הסיבה של אורי בוסו תהיה ברגע האמת בבני ברק. אני לא רואה את חברי הכנסת הליטאים, את הציבור הליטאי מסוגל להכתיר ראש עיר ספרדי מזרחי.
אני חולק על זה. אני אישי, אני ממש חולק על זה, מילה שבטית. אני אגיד לך משהו אפילו אחר. אתה יודע מה, אם היית אומר לי את זה לפני 10 שנים, לפני 15 שנים, הייתי מסכים איתך. אני חושב שהיום הציבור שלנו חושב אחרת, מתנהל אחרת. ואני חושב שאם כן יהיה, אם יהיה איזשהו אישור לא רשמי של דגל לציבור שלה להצביע באופן חופשי בבני ברק, אוריאל בוסו יוכל להיות ראש העיר, והמבחן של זה יהיה אם יהיה מכתב מועצת התורה בעד מועמד מוסכם עם אגודת ישראל, אני לא יודע אם מדברים על הווטו, על זייברט, על מי שהם יציבו, או שלא יהיה מכתב כזה. אם לא יהיה מכתב כזה, בעצם דגל התורה מעבירה מסר למצביעים שלה, אתם יכולים להצביע למי שאתם רוצים, או לבוסו.
ואני אומר לך, אין מכתב, בלי מכתב, אני אומר שכן יהיה מכתב בסופו של דבר, וכן יגיעו להסכם עם אגודת ישראל בבני ברק, אבל גם אם לא יהיה מכתב, הוא בוסו הבעיה האמיתית שלו בבני ברק, זה העובדה שהוא מזרחי, וזו הבעיה האמיתית, תן לי בעיה אחת שיש ליהודה בוסו באלעד. בעיה אחת, למה לא
תתפלתי? אני אגיד לך את האמת,
להבנתי, שנייה. אנחנו משתדלים בשידור לא לדבר, אבל אתה מכיר את
הכי שאני
אגיד, אתה שומעים יותר מפעם אחת
מהמקוצותית. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו ספציפי נוסף על בני ברק, בסדר? אני אגיד את זה ככה, בזהירות. להבנתי, אם כל מי שהיה הולך לנהל את העיר אחרי הבחירות, היו אנשים כמו אוריאל בוסו, אז יש מצב שכבר דגל התורה הייתה איתו באיזשהו הסכם. אז הדילמה שאני הבנתי, שוב, אני אומר דברים מאוד בזהירות, כי זה לא משהו שאני יכול, אתה יודע, להסתמך עליו ב-100%.
אתה אומר, הם מעדיפים את ההתנהלות של הדרישה והצוות של אברהם רובינשטיין. אז עיריית בני ברק התנהלה למופת.
אוקיי.
אתה יודע, כל אחד בציוניו, אבל יש משמעות גם לאנשים שמסביב.
טוב, נסתפק בדברים האלה. הייתי שמח שתמשיכו ככה עוד שעה.
אבל יש לנו עוד חודשיים על הבחירות, אנחנו נספיק.
כל חגיגה בסוף מסתיימת. ישי כהן, אביגיל צייג, תודה רבה. שבת שלום, להתראות.